וו, פרק וו, פסוק וו, נכון, נכון. מה? והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך, ושיננתם לבניך ודיברת בם. כלומר, יש חידוש. בכל התורה כולה, עד עכשיו למדנו דברים חשובים, לא ידענו שיש מצווה ללמד אותם. מצוות לימוד תורה מופיעה כאן. נכון? אז ראינו פה סדר מאוד מעניין של דברי משה. זה מתחיל מיראה, ממשיך באחדות, ומכאן לאהבה, כן? יראה אחד אהבה, וצריך עכשיו התמדה לאורך הדורות. והגעת לבנך בעבור זה. כן, שם מדובר על להזכיר יציאת מצרים. כן, שם יש מצווה, אתה צודק. להזכיר את יציאת מצרים לדורי דורות, זו אכן מצווה, והיא מוזכרת בספר שמות. אבל מצוות תלמוד תורה לא הופיעה עד עכשיו. אתה מבין שאני עכשיו באמצע משפט, וזה יהיה מאוד קשה לי, אם אני אתייחס לשאלה שאתה עכשיו שואל, שהיא שאלה פרטית על חלק מהפסוק, זה יקטע את הרצף של ההרצאה. וזה מאוד יפריע ליכולת שלי גם לשמור על החוט, וגם של התלמידים לשמוע את החוט. אתה רוצה שבכל זאת אני אענה על השאלה שלך? תגיד. טוב, בסדר. תגיד שלא ביקשה. טוב. ובכן, אתה רואה? כבר ככה אני אהיה לכם. אם כן, אנחנו דיברנו על זה שמצוות תלמוד תורה היא מופיעה כאן לראשונה. מעניין, לימוד זה סוג של שימור. כן? כלומר, יש חוויה שנעלמה, ואת החוויה הזאת צריך למסור לדורות. זה מופיע לראשונה בספר דברים. מדוע? כי זה הספר שבו משה נפרד מן העם. אז לראשונה יש מצוות לימוד. כלומר, מכאן אנחנו לומדים שיש משהו שלמעלה מהלימוד. המפגש עם הדברים עצמם. כי כשאני לומד, אני לומד על הדברים, וכאשר אני חווה, אני חווה את הדברים. גם פה, בצורה שבה התורה אומרת איך ללמוד, היא מקדימה לזה תנאי. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך. קודם כל, צריכים להיות על לבביך. מתוך כך, ושיננתם לבניך. אבל זה לא מתחיל שיש מצווה ללמד. יש מצווה קודם כל להיפגש. כן, בבקשה.
יש ילדמות, הם לא שואלים, רגע, למה? למה הבנים שלנו לא גם
ייפגשו
עם זה באמת?
אז זו, מה אתה רוצה להגיד? מה, שנעלם את החוויה?
כן, לא, שאין תגובה, למה נעלם את החוויה? למה הם לא שואלים
אותם,
למה הבנים שלנו
בלי שיקם
ייפגשו? למה
הם
צריכים
לדעת, למה צריך להיות בלימות? אתה שואל ככה, אני חוזר על השאלה, אתה שואל, מדוע שהעם לא ייפגש? כלומר, אתה שואל למה משה מת בעצם? וזה אתה מתכוון?
מעמד הר סיני זה לא
היה לנו. מעמד הר סיני זה כבר 40 שנה לפניהם. כן. אבל לא מדובר רק על מעמד הר סיני, מדובר על האהבה, על ה...
במעמד הר סיני הם פגשו.
הם פגשו.
להם אין בעיה, לבנים שלהם הם כבר בדרך חוויה סיפורית.
אני אגיד לך משהו. זה שהחוויה נעלמה, אני חושב שהם היו מרוצים מזה. כן? כתוב בספר במדבר, ויסעו מהר השם, אמרו חז"ל, כי תינוק הבורח מבית הספר. כלומר, החוויה הבלתי אמצעית היא מקשה עליי. כן? זה כמו באהבה. כמה כבר אפשר לחבק? יאללה, תזוז כבר. כן? זה מפריע. אז יש בזה, אני חושב שדווקא הם היו מרוצים. אפילו מות משה, כתוב בשל לגבי אהרון כשהוא מת, ויבכו אותו כל בית ישראל. משה כתוב, ויבכו אותו בני ישראל. מה שלא בחו כל כך.
אנשים לא
בחו. בסדר, אז לא כולם בוכים. כי משה הוא קשה. אתה, הוא מת. בסדר. לא, לא, לא נשמח, אבל לא נתאבל כל כך. כן, מה אתה רוצה, רבי יוסף?
לכאורה 40 שנה לא לימדו את הבנים, לא למדו.
במשך 40 שנה, אם לא לימדו את הבנים.
זה מה שרצה.
זאת השאלה שלך.
עכשיו הציווי פה.
זאת השאלה.
כן.
כן, התשובה. זה נכון, למדו. אבל בעיקר נפגשו. כלומר, אל תשכח שמדובר במצב שבו יש עמוד אש ועמוד ענן במשך 40 שנה כל יום. כלומר, האנשים נמצאים בזמן ההתגלות הרציפה. וכאן דווקא נקודה שרציתי להדגיש. במקום מתן תורה, במקום לימוד תורה, מה היה עוד? האם התורה לא דאגה לעוד אסטרטגיה של המשך החוויה? אנחנו רואים בכל ספר שמות, שספר שמות הוא, מלבד הסיפור של מעמד הר סיני, מספר איך לשמר את מעמד הר סיני. איך משמרים? במשכן. כלומר, האש והענן שהיו בסיני עוברים אל המשכן, ומכאן ואילך המשכן מסתובב עם בני ישראל במסעיהם. כלומר, יש לך מעמד הר סיני מהלך. בסדר? כך שיש אפשרות נוספת לשמר, זה המקדש. וספר דברים מחדש לך חידוש, שלא רק המקדש משמר, גם הלימוד משמר. כלומר, יש מפגש חווייתי ויש מפגש לימודי. מה עשו במשך 40 שנה? הם אכלו מן והיו בחוויה אילאית של מפגש עם הקדוש ברוך הוא דרך המקדש, דרך המשכן. ברור שיחד עם זה הם גם למדו. השאלה מה היה תפל למה? הלימוד היה תפל למקדש, ולא המקדש תפל ללימוד. אתה מבין אותי? כן. אגב, גם הנציב מוולוז'ין מסביר את זה. שבזמן שבית המקדש היה קיים, עיקר המפגש עם האלוהות היה דרך המקדש. משעה שבית המקדש חרב, עיקר המפגש דרך לימוד תורה.
אז זה מה שהפסוק הזה מבקש?
זה מה שהפסוק הזה מבקש.
לא, הפוך את המקדש תפל ללימוד.
אז כלומר, הפסוק הזה מציע את לימוד התורה בתור תחליף. בתור תחליף לפעולה הממשית של הקרבת הקורבנות וכו'. שים לב למשל, שאני לא רוצה פה לתת פרשנות משליגה יותר מדי, אבל ברית המילה שמוזכרת גם בספר בראשית, וגם בספר שמות, וגם בספר ויקרא. בשלושת הספרים האלה מוזכרת ברית המילה. בספר דברים יש ומלתם את עורלת לבכם. ומל השם אלוהיך את לבביך ואת לבב זרעיך. אז הקריאה הנוצרית אומרת שהוחלפה מילת הבשר במילת הלב. ואילו אנחנו אומרים שנתגלתה פנימיות עורלת הבשר שהיא עורלת הלב. אז כמו ספר דברים יש לו מגמה משלו, יש לו קו משלו. שהוא השימור של המפגש דרך חוויה פנימית. יכולה להיות גם לימודית. מובן?
אבסטרקטים.
הקושי, זאת אומרת,
לשון תחליף. אז כאילו, השאלה גם מה לעתיד לבוא
לבית שלישי.
מה
יהיה לעתיד לבוא? נחכה, נגיע. כן. בבקשה.
יש איזו בעיה עם הציווי ואהבת את אדוני אלוהיך.
כן.
כי הטבע האדם הוא כזה שאתה לא יכול לאהוב באמת משהו שאתה לא מכיר באמת. עכשיו, משה הבין את זה, ולכן הוא רוצה
מפגש. סליחה, סליחה, אתה יכול להגיד לי מהו מספר הפסוק שאתה עכשיו ציטטת?
הראשון?
מהו המספר שלו? פסוק איזה?
ואהבת את
אדוני אלוהיך. איזה פסוק זה? מספר, בבקשה.
היי.
היי, נכון. מהו הנושא של השיעור שלנו? פסוק.
דיברת בם.
כן, איזה פסוק זה?
זין.
אנחנו התחלנו בוו, האמת. כן. לכן אני מנוע מלהתייחס אל שאלתך העמוקה והיפה כל כך, אבל שתסיט אותנו מהנושא הנלמד. כן. אגב, מצאת עליך חבר. כן.
מה יש לנו כל הזמן? למה אנחנו כל הזמן רוצים לברוח?
למה אנחנו כל הזמן רוצים לברוח?
כל הזמן ואנחנו עוד
עם הנבחר. אני אגיד לך, למה אנחנו רוצים לברוח? בגלל שאנחנו עם נבחר. זאת אומרת, זה מאוד קשה לחיות בנוכחות מתמדת של אלוהים.
אבל אף אחד לא מרגיש את זה שאנחנו
עם נבחר. מי לא מרגיש שאנחנו עם נבחר?
אף אחד לא נראה לי שפה מרגיש שהוא
נבחר. ועוד איך שהוא מרגיש את זה. כי אנחנו כל הזמן פועלים בראש קטן. שמעת על הדבר הזה? עם היהודי כל הזמן עושה את עצמו שהוא לא מה שהוא. כי אתם המעט מכל העמים, ככל שאתם השפעתי לכם גדולה, אתם ממעיטים עצמכם לפניי, נכון? זאת אומרת שאנחנו כל הזמן אומרים לא, אנחנו לא כאלה. זה סימן שאנחנו יודעים שאנחנו כאלה.
ואז בורחים
מהחיות
בעצם?
כן, בורחים מהחיות. אתה יודע, ראית פעם את המכשיר הנקרא מצלמה? אני מכוון לא לדיגיטלית, לזאת של פעם הטובה והפשוטה, שבה היה פילים, פילים, אתה יודע, זה סרט כזה שעשוי מצלולואיד, שמקבל את האור. עכשיו, איך הפילים מקבל את התמונה? יש קרן אור קטנה מאוד, זמנית מאוד, שעוברת דרך הצמצם, נכון? ואם יהיה יותר מדי אור, הפילים יישרף. אם יהיה מעט מדי אור, לא תהיה תמונה, יישאר חשוך. אז צריך בדיוק לסנן את כמות האור המדויקת מאוד, כדי שתתקבל תמונה על הפילים. בסדר? העולם, עכשיו, הקופסה הזאת שבתוכה הפילים, זה קופסה חשוכה לגמרי. בואו נעבור עכשיו לנמשל. העולם הוא קופסה שחורה. הפילים זה האנושות. הצמצם זה עם ישראל. כלומר, אנחנו עומדים מול השפע של האור. אז אנחנו לא נורמליים. זה דבר שקשה לעשות אותו. כלומר, אם נשאל את עצמנו מי הוא האדם הנורמלי, היהודי או הגוי? מה תהיה התשובה?
הגוי.
הגוי, ודאי. הוא חי, חיים נורמליים וטבעיים. העם היהודי נמצא במצב שכל הזמן השפע דוחק דרכו כדי להרשים את הפילים של אומות העולם. אתה מבין את הבעיה? זה תפקיד קשה.
כדי מה?
להרשים, בשביל לסיית רושם. כן, על הפילים של אומות העולם. אז זה תפקיד קשה. לכן אנחנו ברוכים. לכן כל הזמן לא רוצים להיפגש, לכן ברחו מהר סיני, לכן לא רוצים ללמוד תורה וכו' וכו'. יש אפילו ביטוי מאוד יפה בתלמוד על זה. על הפסוק בתהילים, כרום זולות לבני אדם. נכון? יש פסוק כזה, סביב רשעים יתהלכון, כרום זולות לבני אדם. מה זה כרום זולות? זה ביטוי לא, כרום זולות. זה עברית. אומרים את זה, אחינו הספרדים והתימנים אומרים את זה בשמיני עצרת. כן, ולמנצח על השמינית. אז סביב רשעים יתהלכון כרום זולות. אומרים חז"ל במסכת ברכות, אלה דברים העומדים ברומו של עולם, ובני אדם מזלזלים בהם. מהם הדברים העומדים ברומו של עולם? זה התפילה. ובני אדם מזלזלים. מה זה אומר? זה אומר שלפי התלמוד, הזלזול בתפילה הוא משהו מובנה בתפילה עצמה. ויש גם הסבר, מדוע מזלזלים בתפילה? לא בגלל שהתפילה זולה באמת, אלא בגלל שהיא עומדת ברומו של עולם. ותאר לעצמך שאתה עומד בפסגה של כל השפיצים, חשוף בצריח ללא הגנה. מה אתה רוצה לעשות? כמה שיותר מהר לרדת משם, נכון? ולכן, מעט מאוד אנשים בעולם מתפללים, ובין המתפללים יש מעט מאוד שמתפללים. כי מבקשים שזה יעבור כמה שיותר מהר. בגלל שיודעים עד כמה שזה רציני. אז מפחדים. בסדר? אצל אומות העולם, תפילה, זה מין כיף כזה.
החילונים הם הכי דוסים, אנחנו לא...
אני לא יודע, אבל אצל אומות העולם, התפילה, החוויה הדתית, זה מין כיף כזה, זה כמו ללכת לקונצרט. אז רוצים להישאר. אצל היהודים, זה להיפגש עם הקדוש ברוך הוא. זה נורא מפחיד. יאללה, שזה יעבור כמו שאתה אומר, שנחשוב על דברים אחרים. יש ברוך השם הרבה מילים בסידור כדי שהאדם יספיק לחשוב על הרבה דברים שהוא צריך לסדר באותו יום. כן? בסדר. טוב. אז לכן יש כאן מצווה מיוחדת, והיו הדברים האלה, אשר אנוכי מצווך היום על לבביך. משהו דומה מצאנו אפילו בהר סיני. הקדוש ברוך הוא אומר למשה, עלה אליי ההרה והיה שם. זה ביטוי מעניין. עלה אליי ההרה והיה שם. ואם אתה תעלה, אתה לא תהיה שם. אז כנראה שיש פעולה נוספת. צריך גם לעלות וגם להיות שם. וזה מאמץ מיוחד. כן, מה אתה אומר? אותו דבר לגבי מי שבא ללמוד בישיבה, כן, בדרך אגב. האדם צריך לבוא לישיבה ולהיות שם. כן.
לגבי מה
שאב אמר,
שאנחנו מתפללים ואנחנו מתפללים, אנחנו מתפללים, אנחנו מתפללים, אנחנו
נכון.
אז זה לא משהו שכבר היה, זה משהו שקורה כבר עכשיו.
נכון. אבל אתה בעצמך סיפקת את התשובה לשאלה שלך. אמרת מי שזך מספיק.
אז
אבל אתה הגבלת את זה. אמרת מי שזך מספיק. אז מה משתמע מזה? שמי שלא זך מספיק לא חובד, נכון? הלאה. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך. מה פירוש הביטוי היום? היום ולא מחר. היום ולא מחר. מה זה היום? למה מתכוונים שאומרים היום? מה זה היום הזה שהוא לא מחר? מה זה מחר אולי? אולי נגיד לפי זה. מתי זה מחר? העולם הבא. כן, יפה. ביום השמיני, העולם הבא. אז זאת אומרת שהציווי הוא בשביל העולם הזה. ולא לעולם הבא. ומכאן שעתידות מצוות להתבטל. כלומר, המצוות זה צורת הקיום שמפגישה אותנו עם השם בעולם הזה. אשר אנחנו מצווך היום. על לבביך. היום לעשותם ולא מחר לעשותם. כן, דרך החזל אמרו. זה לא דברים שלי, זה דברים של חזל. היום לעשותם ולא מחר לעשותם. לא מחר. מחר לא עושים אותם. כן? אמרו, היום לעשותם ומחר לקבל שכרה. כן. בבקשה.
חזל אומרים, מרן
הפוקו
מתכתב
ש... אפשר לפתוח את החלון, צריך משהו? שני החלונות.
במסכת התורה בעין הים, הספר לא יכול
לתתור על שקדוש ברוך הוא זה מקח שמח
לא כמו מדי אדם. זה מפרש שלא כמו מדי אדם עושה עבדה. זה מפרש שכאילו התורה לא משתנה. זאת
אומרת, התורה לא משתנה, זה נכון. אז השאלה שלי, לרב, הרי גם המצוות הן חלק מהתורה. נכון, גם המצוות. לכן המצוות לא משתנות. מה?
השאלה היא מה
המהות
של המצוות בעולם הבא?
העולם הבא זה לא העולם הזה.
אבל יש מהות של מצוות.
יש מהות של מצוות, אבל לא קיום מצוות בעולם הבא. יש על זה מספר פרקים בספר תפארת ישראל. בין הפרקים נון לנון וב, שם המהר"ל דן בהרחבה בכל המקורות, כל המאמרים שמדברים על שינוי התורה וביטול המצוות. כן. עסקנו בהם דווקא בשבועות האחרונים. בימי ראשון ורביעי. יש פה שיעור קבוע בספר תפארת ישראל של המהר"ל מפראג, ועסקנו בשאלות האלה. טוב. ושיננתם לבניך. ודיברת בם. אגב, יוצא לפי זה שעיקר מצוות לימוד תורה, זה המצווה ללמד. כלומר, יש מחלוקת בזה בין הראשונים. מה עיקר מצוות לימוד תורה? אבל יש אומרים בין הפוסקים שעיקר המצווה זה ללמד את התורה. זה מה שכתוב, שיננתם לבניך. מה כתוב כאן? לבניך.
איך נלמד שזה עיקר?
כי זה מה שכתוב, איפה כתוב ללמוד תורה פה?
מה שאמרנו מקודם,
אנשים אומרים צריך להיות על הלב, זה לא לימוד, זה הרבה יותר עמוק מזה. כן, ושיננתם לבניך, זה הלימוד. עכשיו, למי צריך ללמד? את הבנים. זאת אומרת שבתי ספר זה דבר מיותר. לא צריך ללמד בבית ספר. כי בבית ספר, המורה הוא לא האבא של התלמיד. נכון? עיקר מצוות לימוד תורה, זה המצווה ללמד את הבן. נכון?
רבו כאביב.
מה?
רבו כמי שלמד מלמד בן
חברו. רבו כאביב. אז יש הבדל בין כ לבין ממש. נכון? אז זה כ. זאת אומרת אני מלמד פה את הפסוק, קודם כל. כן? הפסוק אומר, ושיננתם לבניך, לא כתוב לתלמידיך. בסדר? אלא מה? שחז"ל הרחיבו, ואמרו, כל המלמד את בן חברו תורה, כאילו ילדו. יש את זה בין כאילו לבין ממש.
זה
יותר, ידעתי שתגיד את זה. עכשיו, זה כמו שלמשל מצאנו, שיש אומרים שמי שאוכל בסעודת פדיון הבן, כאילו התענה 84 תעניות. כן, 84 תעניות זה מה שצריך לעשות בשביל לתקן את פגם הברית. אז אומרים, אתה פשוט, אתה אוכל בסעודה של פדיון הבן, כאילו 84 תעניות. כי הרי פדיון בתורה כתוב פדיום, אז פדיום זה פד יום, 84 ימים. כן? אמר לי חכם מקובל אחד, זה נכון, למי שיש לו כאילו עבירות. כן, טוב.
עלה לו, לא עלה לו.
האמת היא שאין שום מקור לסיפור הזה.
לא, אבל אם היה גאה מקור, אמרנו כל כאילו זה קיר בפועל, יותר אפילו.
אז ידעתי שתגיד את זה.
כן, בסדר.
אמר רב חלב, אמר בצפון העניין ישועה, אמר שכל החטאים של ישראל זה כאילו
חטאים. אז כל התעניות זה כאילו תעניות. טוב, כן.
לא יותר מדויק להגיד במקום היום עכשיו,
אתה אומר, במקום להגיד המילה היום, להגיד המילה עכשיו. המילה עכשיו לא הייתה קיימת בזמן התנ"ך. זאת לא מילה עברית במקור, זו מילה שמקורה בארמית.
עכשיו?
כן. מה אני יכול לעשות? חוץ מזה שכל הזמן כותבים אותה לא נכון. בכל מקום ראיתי שכותבים עכשיו עין כף שין יוד וו. פשוט לא נכון. כן? זה עין כף שין וו. ואפילו במחשב, כשאתה כותב בלי ו, בלי י, הם מתקנים אותך. מה אני אעשה? אבל הכיתוב האמיתי זה בלי י. טוב. מה? לא, לא כל מה שהסתיים בו, אבל הרבה דברים שמסתיימים בו זה בלי י. יחדיו, למשל. סתיו, למשל. וכולי. טוב. שאלה לא קשורה. מה עניינו של העת רצון המיוחדת שפרסם הרב הראשי, הרב יונה מצגר, לגבי השעות 1.43 עד 1.56 היום דווקא, האם הרב יכול להתייחס, כיוון שזו עת רצון? לא יודע, אין לי שום מושג, לא שמעתי על זה. כן, בבקשה.
כשהרב מדבר על עיקר המצווה של לימוד תורה, אנחנו לא עומדים את זה בכלל מפה, זה תורה שבעל פה על המצוות עצמם. יש להם שיוך גם לתורה.
רגע, אנחנו לא דנים עכשיו בשאלה, מאיפה אנחנו יודעים שהמצוות זה נכון. זה נכון, שאנחנו יודעים את המצוות מתורה שבעל פה. זה לא הנקודה. ואנחנו רוצים להבין איפה המצוות מוזכרות בתורה שבכתב, וכאן הן מוזכרות. הלאה. מה?
כל המציאות של בית הספר,
כאילו,
בעצם
הגמרא
בבבא בתרא,
כן, כל המציאות של בית הספר זה בדיעבד, נכון, אתה צודק. זה גמרא מפורשת בבבא בתרא, יהושע בן גמלא, שהוא זה שהמציא את בית הספר. כלומר, אדם פעם היה לומד עם אביו. כשאדם לומד עם אביו, זה משהו אחר לגמרי מהלימוד הפורמלי. כי בעצם הוא לומד עם אביו. כי מה שמחייב את אביו מחייב אותו. הוא נמצא יחד עם אביו במערכות החיים, וכל מערכות החיים מלמדים אותו תורה. זה לא רק השעות שבהם נמצאים ליד הספר ועוסקים בדברים תיאורטיים. כל החיים כולם. למשל, יש להניח שבתקופה של אבותינו בימי בית ראשון, ש-98% מן האומה היו חקלאים. אז מתי אדם היה מספיק ללמוד תורה? הרי חקלאות זה דבר שתופס את כל היום. אז אדם היה יוצא לשדה עם אביו. ועל מה הם היו מדברים? הרי צריך לדבר כל היום. אז לא סתם קוצרים או זורעים. יש מה לדבר. מדברים דברי תורה. כלומר, התורה הייתה נלמדת בצורה של דבקות דור בדור. כן.
עדיין אבל
אנחנו שבטים
מיוחדים, שבט מיוחד שמורי תורה, וחזק אמרו ששימון, עמדת
ינקול. כן, ברור, 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 ברור. יורו משפטיך ליעקב, תורתך לישראל, ברור, שהיו משתמשים בלוויים. טוב, נו. אבל המצווה היא עם האב. כן, מה?
אין
מנה
כזה,
את התימנים, החקלאים התימנים, שעוד
לפני 100 שנה, שהיו קוצרים
בתוך
כדי הזה, היו משננים את הפסיקים ברפא.
אה, יפה, טוב.
גם לסבא, נכון?
ושיננתם לבניך, ודיברת במם. כן, מה זאת אומרת? אז אם כתוב ודיברת בם, השאלה אם מותר לי לדבר בדברים אחרים? התשובה היא כן, אבל איך אומר רש"י? שלא יהיה עיקר דיבורך אלא בם. האמת היא שבחז"ל הביטוי יותר חריף. ודיברת בם ולא בדברים אחרים. כלומר, אסור לדבר משהו אחר מדברי תורה. איך אפשר? אני צריך... אני יודע, להגיד, תעביר לי את המלח בבקשה, אז איך אפשר שאני לא אדבר בדברים אחרים?
תאמר אותם.
מה? תאמר אותם. אפשר להגיד, יש הבדל בין לדבר לבין לומר. זה נכון. זה אפשרות אחת, אני מקבל. אני חושב משהו אחר. אם אתה באמת מחובר, אם אתה באמת קיים היום על לבביך, ממילא כל מה שתאמר זה יהיה במה. כלומר, שזה בין ודיברת אותם לבין ודיברת בם, שכל מה שאתה תדבר יהיה גם בם. ולכן אמרו, שיחתן של בני ארץ ישראל צריכה תלמוד. מה זה שיחה? מה זה שיחה? שטויות. שיחה זה שטויות. כן? כתוב במשנה, נכון? בחז"ל. כל העוסק בדברי תורה, ופורש לדברי שיחה, מאכילין אותו גחלי רתמים. אבל שיחתן של בני ארץ ישראל צריכה תלמוד. כלומר, בחיים השלמים בארץ ישראל יש התאחדות של השיחה עם התורה. וזה עניין אחד. ולכן אצל אבותינו, שיחתם הייתה יותר יפה מתורתנו. יפה שיחתן של עבדי אבות מתורתן של בנים. ושיננתם לבניך ודיברת בם. בשבתך וביתך ולכתך בדרך, שאלה הם שני המצבים של החיים.
למה השיחה היא
שיחת המודש? כי בני ארץ ישראל הם כל כך מחוברים אל הקודש, שגם שיחתם צריכה תלמוד. אגב, אמרו את זה גם על תלמידי חכמים. שיחתם של תלמידי חכמים, גם בחוץ לארץ, צריכה תלמוד. ואז יוצא ששיחתם של תלמידי חכמים בארץ ישראל, קל וחומר, שצריכה תלמוד. מזה היה לומד הרב קוק, שמכאן שצריכים תלמידי חכמים להשתדל שמשיחתם יהיה מה ללמוד. אז מה זה שיחה אמרנו? זה שטויות, נכון? אגב, יש במסכת אבות ביטוי מאוד יפה. אל תרבה שיחה עם האישה. אז מה צריך להרבות עם האישה? דיבור. יפה. כלומר, הרי היה מקום לומר אז חזל לא צריכים להגיד שלא תהיה בכלל שיחה עם האישה, רק דברי תורה. אבל אי אפשר לאהבה בלי שטויות. חייבים שיהיה קצת שטויות כדי שתהיה אהבה. בלי שטויות אין אהבה. אז כיוון שאם האישה צריך שטויות, אז אולי היה מקום להרבות בשטויות. ועל זה באה המשנה למור, אל תרבה שיחה. כלומר שהרוב צריך להיות בדברי חוכמה, ומיעוטו בדברי שיחה. ולכן, זה מה שכתוב, באשתו אמרו. למה זה שטויות? כי אופיה של האהבה שיש בה שטויות. כלל גדול, אומרים, אהבה מקלקלת את השורה. כשיש אהבה, יש ביטול של הגבולות הרגילים.
אם בשביל אהבה צריך שטויות,
זה סימן שהשטויות זה דבר רציני. אבל השטויות זה דבר חשוב. כן? כתוב בראשית רבה, או בויקרא, במדרש רבה כתוב. 10 דברים נקראו יקרים, וסיכלות, כלומר שטויות, אחד מהם. שנאמר, יקר מחוכמה מכבוד, סיכלות מעט. אז כנראה שהשורש של השטות הוא שורש גבוה, אבל לא נעסוק בזה כעת. טוב. אם כן, ושיננתם לבניך ודיברת בם, בשבתך בביתך. לכן, דווקא זה מה שאומרת המשנה שמה. באשתו אמרו, כי דווקא באשתו צריך שתהיה שיחה, ולא להרבות שיחה. זה? קל וחומר ויש את חברו. ושיננתם לבניך ודיברת בם, בשבתך בביתך, ולכתך בדרך. ובשוכבך, ובקומך. למה? גם הרי, לכאורה, זה כל המצבים. כן? בשבתך, בלכתך. מה הוספת בשוכבך ובקומך? שהשכיבה והקימה הם מצבים הופכיים באופן מוחלט. מה שאין כן, הישיבה וההליכה הם קצת הופכיים, אבל לא הופכיים באופן מוחלט. ולכן, יש צורך בדברי תורה בהפכים. כי מה עושים לנו ההפכים? ההפכים יוצרים לנו את התחושה שיש דואליות בעולם. שניות, שני אלים. ולכן יש צורך לזכור את האחדות דווקא במקום של ההפכים. כי הרי מה זה הדברים האלה? בעצם לא הסברנו מהם הדברים האלה שצריכים להיות הלבביך. הם צריכים להיות מה שלמדנו בפסוק ד', נכון? מה זה הפסוק ד'? שמה ישראל, השם אלינו, השם אחד. והיו הדברים האלה, הם צריכים להיות על לבביך. אבל לכאורה, שם אין ציווי. שמה ישראל שבנו השם אחד, זה יותר מציווי. אמרנו, זאת הכרה עליונה. אלא, כאן מגלה לך משה, כל התורה כולה זה גילוי האחדות. כלומר, גם כל המצוות כולם, הם התפרטות של השם אלינו השם אחד. ואז, אם יהיו הדברים האלה על לבביך, האחדות הזאת חייבת להימצא במיוחד במקום שיש ערעור על האחדות. שיש פיקפוק באחדות. שזה בשוכבך ובקומך, במעבר מן הלילה ליום ומן היום ללילה.
למה דווקא?
מה?
למה לא באמצע היום? למה לא דחפו את זה גם באמצע היום?
דחפו את זה גם באמצע היום. זה בלכת לך בדרך.
לא, אבל אתה אומר שזה יותר, יש משהו...
כן, יש משהו מיוחד בקצוות. כי הקצוות מנוגדים זה לזה. היום והלילה הם הפוכים. השכיבה והקימה הפוכים.
כאילו, אני יכול ללכת לשם...
ולכן אני יכול, כשאני עובר מיום ללילה, לחוש שבעצם יש פה שני אלים. יש אל של העולם הברור והמאיר, ויש אל של העולם החשוך והאפל.
זה מתאים להיום?
וגם גם בנפש, בוודאי. בנפש יש בתוכנו מוקד שהוא כל כולו שכלי ומאיר. יש לנו שכל, לא? יחד עם זה יש בתוכנו חלקים אפלים, חשוכים. והשאלה היא, האם זה אותו אדם? כשאני חשוך או כשאני מאיר, זה אותו אדם? זה לא פשוט להגיד שזה אותו אדם. אפשר לעשות הפרדה. יש הפרדה, מה שנקרא, אל תערב בדיון שלנו, שהוא דיון אקדמי, את החיים הפרטיים שלי, בבקשה. מכיר? טענה כזאת? איו.
כן, זה לא שייך.
לא, זה לא שייך.
לא שייך.
כי אתה אדם שלם, אתה כל כך רגיל לקרוא את שמה, בוקר וערב, שזה כבר פעל על הנפש שלך, לכן קשה לך להבין מה שאני אומר. בבקשה.
דברים האלה זה לא שאני מתייחס לעשרת הדיברות.
האם זה, הדברים האלה, זה מתייחס לעשרת הדיברות? עליך להביא ראיה לדבריך.
דברות פה בקודם, וגם בספר שמות לדעתי זה ככה.
מה יש בספר שמות? שם לא מוזכר שמה.
אבל עשרת הדיברות, ואחר כך יש את הדברים האלה.
הביטוי הדברים האלה. נכון, וגם מיד אחרי עשרת הדיברות, כאן פסוק כזה, את הדברים האלה דיבר השם. ייתכן, הרי במקדש היו קוראים כמו שאתה אומר. אתה זוכר איך היו קוראים במקדש? היו קוראים את עשרת הדיברות ואת קריאת שמע מיד אחרי זה. אז כנראה שהפרשנות במקדש הייתה כמו שאתה פירשת. אבל מה? חכמים שינו את זה. שינו את זה מפני הצדוקים שהיו כתות, שאמרו שהכל זה רק עשרת הדיברות וכל השאר זה לא שייך, אז לכן שינו את זה. אבל זה נכון, זה מאוד יפה. אני מקבל את החידוש, אני אשתדל לזכור אותו. כן, בבקשה. כשנגיע למקדש, אני אסביר. יגידו לי, תגיד איזה דבר תורה, משהו. כן.
מה שהרב דיבר מקודם על שני אנשים, יום ולילה, אז יש לזה הרבה ביטויים בספרות המערבית.
יש הרבה ביטויים בספרות המערבית לזה שאני עשוי משני אנשים.
יום ולילה.
יום ולילה. כן, יש איש היום, איש הלילה. הוא חיי היום, חיי הלילה. דוקטור ג'קיל, מיסטר היי. כן. בבקשה.
הרב, אני חושב שמחלוקת בית שמאי ובית הלל. בית
שמאי, אני
רוצה להבין,
בית שמאי
אומרים שצריך בלילה לשכב,
כאילו.
מה הם אומרים? שאתה צריך להתאחד עם המצב הזה של הלילה
ובמצב
של
היום? כן, השאלה היא עד כמה אנחנו צמודים למשמעות המילולית של המילים. כלומר, האם בשוך בך זה תיאור של תנוחה של הגוף, או של מצב שבו אני אמור להיות בתנוחה הזאת, בזמן שוך בך?
אבל זה רק זה? זה לא משהו יותר...
כנראה, אתה מציע מה לומר ש...
כאילו שבלילה אתה באמת צריך להיות במצב כזה, שאתה צריך להשלים עם זה שזה ככה.
אני בלילה חייב לשכב.
לא, כמובן שצריך להשלים עם זה שזה מצב שונה מהיום. אתה לא יכול להיות אותו אדם כמו ביום.
זה נכון, יפה. אז אתה אומר שבלילה אני לא אותו אדם כמו היום. ואף על פי כן, בשניהם אני קורא את שמה.
כן.
כן, אגב... כן. אגב, שמתם לב שבפשט הכתובים לא כתוב במפורש... שהפסוק שעליו מדובר זה שמע ישראל השם אלינו השם אחד, או עשרת הדיברות, או בכלל פסוק בתורה. נכון? אלא מה שכן כתוב זה שצריך לדבר, ודיברת בם. זאת אומרת להגיד דברי תורה. אז יכול להיות שאני צריך בכלל להגיד דברים שקשורים לעשרת הדיברות, או קשורים לייחוד השם.
יש דעה, יש מה דעה מה, שיוצאים לדעי חובה ודברי תורה.
כן, נכון. אז מכאן המקור, באמת, לשיטה שנידונה בהרחבה... בספר שאגת אריה, שקריאת שמה מדין, מדאורייתא זה בלימוד תורה. כלומר, יוצא שאין פה הבדל מהותי בין שתי המצוות, מצוות קריאת שמה ומצוות לימוד תורה. כן? אבל למעשה אנחנו היום לא נוהגים כך. בבקשה.
אני רוצה
לשאול
בעצם בפשטת בית הלל, שלאחר שלנו היום, אנו אומרים בכלל לקרוא קריאת שמה, שמונה בערב ואילך. היום כבר מנהג הוא לישון לאחר שמונה בערב ולא מיד בשקיעת החמץ את הכוכבים.
אתה אומר, לפי בית הלל שהוא הלכה מאחר, והוא מסביר שזה בזמן שבני אדם שוכבים, והרי במציאות היום אנשים כבר לא שוכבים כל כך מוקדם, שהרי יש תאורה חשמלית, היינו צריכים לאחר את קריאת שמע למאוחר יותר. זה... מה? לא, פעם היו הולכים לישון חצי שעה אחרי השקיעה, כבר כולם ישנו.
הם גם קמו בשלוש
שעות. בסדר, אני לא אמרתי, אבל אני אומר, סדרי החיים היו שונים של היום. באנושות שבה אין תאורה מצויה. אז מעטים היו אנשים שהיו נשארים בלילה לעבוד. אנשים היו הולכים לישון קצת אחרי השקיעה. כן?
וזה נר חנוכה, ככה נקבע.
מה, ועל פי זה גם נר חנוכה, שעד שתירה לרגל מן השוק. אז אתה מציע, אם כן, לשנות את ההלכה, ולקבוע שקריאת שמע צריכה להיות מאוחר יותר, נכון? עד כאן הצעתך. הצעתך התקבלה באופן חלקי, כפי שרבי יוסף חיים מציין, שהרי היום אנחנו מקילים בנר חנוכה להחשיב רגל, שקלטה רגל מן השוק הרבה יותר מאוחר, נכון? לפחות במקומות שבהם אנשים מצויים ברחובות. אבל הצעתך, אף על פי שיש בה היגיון, היא צריכה בשביל זה סנהדרין. אנחנו פשוט נשמור אותה, נציע אותה לפני הסנהדרין, כשהיא תקום. כן.
יש עוד שאלה?
כן.
כתוב, אנחנו עושים מצוות בגלות בגלל שאני אשכח אותם כשנחזור לארץ חזרה.
נכון.
והרבה מצוות שאנחנו עושים קשורים לטבע, לצפסית, זאת אומרת, יש שמבדילים את חיי לעבר, אז עושים את זה בשביל שאין לך לחזור לצוות כמו ש...
אני לא יודע, יכול להיות. או ש... תראה, זה בכלל שאלה לגבי טעמי מצוות, האם טעמי המצוות קשורים דווקא להוויית העבר, או אפשר לקשור אותם להוויית העתיד. בזה יש דיון שהשתתפו בו הרמב״ם והרב קוק. כן, הרמב״ם בספר מורה נבוכים מסביר הרבה מאוד מצוות כתגובה לאורח החיים של הזמן הקדום. ואז הרב קוק אומר, אמנם זה יפה, אנחנו לא נגד, אבל יש בעיה שזה לא מספק את הנפש. כי הנפש לא יכולה כל הזמן לעשות בארכיאולוגיה. תבין אותי? ולכן אומר הרב קוק, חייבים, כשאנחנו עסוקים בתורת טעמי המצוות, לחפש את משמעותן כלפי העתיד. נביא לך דוגמה. מצוות כיסוי הדם. אדם שוחט חיה או עוף, יש הלכה שהוא צריך לחסות את דמה של החיה, ואת דמו של העוף. אז הוא חייב לחסות באדמה. השאלה היא למה? אז הרמב״ם אומר, בגלל שבימי קדם, האנשים היו עושים גומות באדמה, ממלאים אותה, שוחטים חיות ועופות, ממלאים את זה בדם, ומזמינים את השדים לסעודה. ואז ככה היו חושבים לפחות שהם מדברים עם השדים, שיש להם מגע עם השדים. התורה רצתה למנוע את ההתנהגות האלילית הזאת, ולכן אמרה, כשאתה שוחט חיה עוף, תחסה. ואז השדים כבר לא יבואו. אבל זה טוב מתי כל ההסברה הזאת? בתרבות של פעם, שהדברים האלה היו חיים אצל בני אדם, היום שכמעט ואין אדם בעולם שזה מעניין אותו להביא את השדים. מה נעשה עם המצווה הזאת?
טוב לגלות.
מה?
הסבר שהוא טוב לגלות.
שהוא טוב לא לגלות, שהוא טוב לתקופה של יציאת מצרים. כן? לזמן העתיק. עונה הרב קוק, לכן אנחנו צריכים להבין את המצווה הזאת כלפי העתיד. שבעתיד האנושות תתעלה מעל הצורך הגס והברברי של המתת בעלי חיים בשביל ליזום. ובינתיים אנחנו מתרגלים לרעיון הזה על ידי מחאה נגד שפיכת הדם. אמנם שפיכות הדמים הזאת הותרה, אבל אנחנו מביאים איזושהי מחאה בנוסף לשפיכת הדם, תחסה לפחות, כדי לבטא את הבושה. זאת אומרת שאתה בזה מתכונן כלפי העתיד. אז יש גם הסברה כזאת? איפה הרב כותב את זה? במאמר תללי אורות, שהודפס מחדש בספר מאמרי הראייה. זה המאמר השני, עד כמה שאני זוכר. כן.
זה קשה על הרמב״ם, זאת אומרת, כי התורה אומר מפורש, כי אדם הוא הנפש, ויש עוד מצווה שלא לאכול את הדם, כי אדם, זה ברור שהתורה מכוונת את זה.
מה שאתה עכשיו דן, אתה דן בתוך דעת הרמב״ם, האם היא קבילה או לא קבילה. אבל אני הזכרתי את הנושא הזה רק בדרך אגב, כאיזה נספח של הדיון שלנו כאן. אין לנו עניין כעת לדון בטעמי המצוות כמכלול, וגם לא בדעת הרמב״ם מפרט. כן, בבקשה.
לפי...
אני נחמד שאני מסביר מדוע אני לא רוצה לענות על שאלה. טוב, בבקשה.
גם הפעם, לפי מה שאמרת על דברי הרב קוק,
כן, עליו השלום, צריך אותו גמלים.
אמן. יוצא לכך שיהיה וכאשר יקום בית המקדש, אז לא יהיה יותר הקרבת קורבנות, כי זה ברברי לעומת תפילה.
טוב, אז אתה שואל שאלה, אז אתה שואל שאלה גם כן שהיא באמת צדדית, והיא, מדוע לפי הרמב״ם התחדשו הקורבנות? כן? ומדוע לפי הרב קוק התחדשו הקורבנות? נכון? זאת שאלה יפה ש... אנחנו נדון עליה במסגרת לימוד על הקורבנות. האמת היא שבג' אלול השנה נתתי הרצאה על הנושא הזה, על תורת הקורבנות במשנתו של הרב קוק. ומישהו שלח לי מייל זוהם, מדוע נידן בשאלות לא אקטואליות. לא יכולתי לנצל את יום האלולה של הרב קוק לדברים יותר אקטואליים. טוב.
זה מוקלט?
זה מוקלט, כן, זה בארכיון של המכון. כל הימי עיון מוקלטים, אני חושב. כן, בבקשה.
יש קושי בראיית ייחוד במעבר בין יום לילה ולילה ליום, זה גם נכון לגבי יציאת לגלות והגעלות ממנו?
בדיוק, אתה צודק. כלומר, יש גם בעיה ביציאה לגלות ויציאה מן הגלות. זה גם כן, וזה נקרא בשוכבך ובקומך, שגם שם צריך את אמונת הייחוד, וזה לא כל כך קל. כי יש תמיד שאלה, האם חוויית עבודת השם שיש לי בזמן שישראל על אדמתם או בזמן גלותם היא אותה חוויה? עד כדי כך שיש מאויבינו שטענו שברגע שישראל גלו, אז הם כבר לא רלוונטיים לפני הקדוש ברוך הוא. וזאת הייתה השאלה שנידונה בתחילת הש"ס. נכון שהשאלה הזאת נידונה בתחילת הש"ס? הרי איך מתחיל הש"ס? הוא מתחיל בשאלה. השס מתחיל בשאלה, האם ניתן להמשיך לייחד את שם השם על ישראל במצב של חשיכה? נכון? ככה פותחת המשנה הראשונה? זוכר? מה לא זוכר? מה היה המסכת הראשונה במשנה? מה המסכת הראשונה? ברכות, נכון? מה המשנה הראשונה של מסכת ברכות? היא שואלת, האם ניתן להמשיך לייחד את שמו של הקדוש ברוך הוא על ישראל במצב של חשיכה? מה, זה לא כתוב ככה?
כן.
זה כתוב במילים אחרות. מתי קוראים את שמה בערבית? אבל זה אותו הדבר. הרי מה זה לקרוא את שמה? זה לומר, שמה ישראל, השם אלוהינו, השם אחד. כלומר, אתה מייחד את שמו של הקדוש ברוך הוא על האומה הישראלית. זה אפשרי בערבית? במצב של חושך מוחלט? הרי מה אומרים הגויים? הגויים אומרים, אתה לא יכול. אתה לא יכול לייחד את שמו של הקדוש ברוך הוא על ישראל, כי הרי כבר בטל לכם מזבח כפרה. יש לכם כל כך הרבה עבירות, כל כך הרבה עוונות, ואין לכם מזבח כדי לכפר. אז אתם עזובים, תפסיקו להיות, לטעון שמה ישראל. ברור? זאת הקושיה. זו השאלה שבוערת בתחילת הש"ס. כי הש"ס נכתב אחרי החורבן, זאת אומרת, בשוכבך. ולכן בזה מתחילים. כן? אתה לא יכול לכתוב את כל התורה שבעל פה, אם אתה לא פתרת את הבעיה הזאת.
אבל למה זה בשוכבך ולא
לרתך בדרך? לרתך בדרך זה במהלך הגלות. אבל במעבר, מהחורבן, מהבניין החורבן, זה נקרא בשוכבך. ואז נשאלת השאלה, מה עושים? האם אפשר לכתוב את המשנה בכלל? מה התשובה? כפרה לא מעכבת, נכון? זה מה שאומר, יונה המשנה, שיונה משעה שהכהנים נכנסים לאכול בתרומתם. אומרת הגמרא, מה זה השעה הזאת? בצאת הכוכבים. אז מדוע לא אמרת בצאת הכוכבים? בשביל מה לך לסבך ולהתחיל משעה שהכהנים נכנסים לאכול בתרומתם? אומרת הגמרא, כי מילתא אגב אורחא כמשמעלן, רצו ללמד אותך משהו בדרך אגב. זה מעניין, ככה מתחילים את המשנה. שואלים שאלה, במקום לענות לך, אומרים, אגב, לפני שאני עונה לך, אני רוצה ללמד אותך עוד משהו. והוא, שכפרה אינה מעכבת. כלומר, הכהנים שנטמאו, והם צריכים להביא את כפרתם למחרת בבוקר, הם לא מביאים כפרה בלילה, הם יכולים, כיוון שהתאהרו, הם יכולים לאכול את תרומתם כבר בלילה, למרות שהכפרה עוד לא הובאה. ללמדך, שאין כפרה מעכבת. כפרה לא מעכבה. ולומדים את זה מפסוק. אז זה תשובה לטענה הנוצרית. כן? מה?
מצד
האורן לגבות,
כאילו...
אפשר להגיד כמי סברות, אבל עובדה. עובדה, כפרה אינה מעכבת. מה זה אומר כפרה אינה מעכבת? זאת אומרת שאתה יכול לקרוא את שם השם בעולם, לייחד אותו על ישראל, למרות שהכפרה תבוא רק מאוחר יותר. מה?
רק על ישראל דווקא. בלילה. ביום שהרב
קוק, מה שאמרה... רגע, אתה דן בשאלה אחרת, מה זה קריאת שמה של לילה ומה קריאת שמה של יום? אני כאן מסביר שהקושיה הייתה האם ניתן בכלל לקרוא את שמה, והתשובה היא שזה אפשר, כי כפרה לא מעכבת. בסדר? עכשיו יוצא לפי זה שצריך לקרוא את שמה גם בשוכבך הגדול של האדם. מתי אדם שוכב על באמת? שהוא הולך למות, נכון? ולכן נהגו שאדם גוסס, לא משנה באיזה שעה של היום, הוא קורא את שמה, נכון? כי זה בשוכבך, אין לך בשוכבך גדול מזה. יוצא לפי זה שיש הלכה שצריך לזכור לתחיית המתים בקומך, כן? לא לשכוח לקרוא את שמה, שנקום לתחיית המתים. לא לשכוח לקרוא את שמה, שאין לך בקומך גדול מזה.
איזה פרשיות
אבל? איזה פרשיות?
כל השלושה
או... כל השלושה או כל... זה מחלוקת בין זומה וחכמים. האם לעתיד לבוא מזכיר מציאת מצרים? נכון? טוב.
הרב, שאלה של האם מותר להכיל, האם אפשר להכיל את שם השם בגלות? השאלה הזאת היא...
נו.
היא ממש בגמרא כתובה?
היא לא כתובה בגמרא השאלה הזאת, היא כתובה במשנה. ממתי קוראים את שמה בערבית?
איך עלה בסיג שזו השאלה?
פשוט תקרא, מה זה לקרוא את שמה? אני פשוט מחפש מה המשמעות של המילים. מה זה לקרוא את שמה?
זה
שמה ישראל. זה שמה ישראל. מה זה אומר שמה ישראל? השם אלוהינו השם אחד, שאני מייחד את שם השם, נכון? על ידי מי? על ידי ישראל, נכון? אז זה בדיוק המילים שאתה אמרת. מה זה ערבית? זה הזמן של? של החושך, נכון? מאימתי? זאת שאלה. זאת אומרת, האם זה ניתן? אם זה היה צריך להיות שאלה של זמן, היה צריך להיות כתוב ממתי. מה זה מאימתי? יש תמיהה, זה תמיהה שמתווספת למתי. ברור.
אתה יכול להפנות למקור כתוב?
אתה רוצה מקור כתוב? בוודאי, יהיה מקור כתוב. כן.
רב, הגמרא שאומרת ש... אחר כך היא אומרת שם ש... מאיפה בכלל הוא מביא בכלל שיש בכלל חיוב
בקריאת שמה?
אז היא אומרת שזה, כאילו,
יוצא
מזה שזה...
אה, הגמרא לא דנה בכלל, המשנה לא דנה בשאלה של חיוב קריאת שמה.
נכון, כי יוצא, כי ברור שיש חיוב
קריאת שמה. נגיד לך, היא לא דנה בשאלה. כן? טוב.
הרב, בגלל זה, תקופת הגלות, אמונת הייחוד,
כבר חנה לי דווקא לידה נצרות, האסלאם,
מה זה
גם? לא נתיח את הכושר
הזה. זאת אומרת ש...
זה קשור, טוב, הלאה. כן, עכשיו שימו לב שכל הפסוקים האלה, כל הביטויים האלה שאנחנו לומדים, בשבתך וביתך, בלכתך ודרך, שורבך ובקומך, נדרשים על ידי התורה שבעל פה, כי מתייחסים לפרטים במצווה של קריאת שמע. אבל אנחנו כאן עסוקים לא באופן הלימוד של התורה שבעל פה, אנחנו עסוקים כאן בתורה שבכתב. טוב.
זה כתוב
על המכתב. מה? כן, אבל מה המשמעות של המילים האלה בתורה של בכתב? שזה הזמן של? אז לפי זה, אני לא מבין. אם אתה אומר שזה הפשט, אז למה בשבתך בביתך ובלכתך בדרך, זה לא אומר שצריך לקרוא את שמה כשאני יוצא לדרך? לא, אז אם ככה, אם זה כשאני קם בבוקר, אז אין הבדל בין בלכתך בדרך לבין בקומך.
לא, כשאתה קם בבוקר, אתה עדיין בבית מתגן.
אבל זה לפי זה שהביטוי, פה אצלי כתוב ארבע פעמים שצריך לקרוא את שמה לכאורה. בשבתך בביתך, זה אחד. בלכתך בדרך, זה שניים. בשוכבך, שלוש. בקומך, ארבע. ההלכה לא אומרת כך. ההלכה אומרת שבשוכבך ובקומך זה זמני החיוב, בשבתך בביתך ובלכתך בדרך זה פרטים בחיוב הזה. בסדר? שאפשר לקרוא בין בעמידה, בין בהליכה. כן, זאת אומרת זה פרטים של הלכות, אבל לא, זה לא תיאור של הזמן. עכשיו אני אומר, אין שום דבר בפשט הכתוב שמורה על כך. אז אני אומר שיש אופן שונה של קריאת הפסוקים בתורה שבכתב, משמעותן כפי שהם כתובים בתורה שבכתב, לבין משמעותן על פי התורה שבעל פה. זה כלל גדול. רגע, אני רוצה שתבין פה, יש שיטה כוללת, חכם אבישי. יש שיטה כוללת, והיא שהתורה שבכתב מנסחת את הפסוקים לא כדי ללמד אותנו הלכות, את ההלכות אנחנו לומדים מהתורה שבעל פה, ולפעמים התורה שבעל פה מסמיכה את דבריה על הפסוקים, אבל כשאנחנו לומדים את הפסוקים אנחנו צריכים להבין איך הם נאמרו בהקשר שבו הם נאמרו. למשל, כשמשה רבנו אמר שמה ישראל, השם אלוהינו השם אחד, כשהוא אמר את זה, זה לא היה כדי לתת את המצווה הזאת.
את המגמה, את הרעיון.
נכון, בדיוק.
מצוין, אז אני אומר, לכן, גם פה המגמה והרעיון שנאמר, זה בעצם באידיאל, או בנקרא, בתכלית, שעם ישראל יחד את שמו גם בשחר, גם בבוקר, גם בערב, וגם כן בדרך, גם בכל יום. אבל כרגע עדיין אנחנו לא מנהיגה של כולם, אז זה, לכן
אתה אומר שהתורה שבעל פה מצמצמת את זה, זה מה שאני אומר. התורה שבעל פה איננה מדברת על חיוב נורמטיבי לקרוא את שמה בכל רגע ורגע, בכל מצב ומצב, אלא היא מצמצמת את זה לשני זמנים.
אני אומר,
אולי זה ישתנה, אבל בינתיים זה ככה. אולי זה ישתנה, בהנחה שאנחנו נדרוש את הפסוקים אחרת. אני לא יודע מה יחייב אותנו. כן, בבקשה.
אולי זה לחבר את היום ואת הלילה.
לחבר את היום ואת הלילה, בסדר. אני רק ציינתי פה עובדה. שהתורה שבעל פה קוראת את הפסוק אחרת מאיך שהוא משתמע מהתורה שבכתב באופן ישיר. זה הכל. בבקשה.
הרב אמר שהפשט של הפסוק הוא בעצם אומר שאתה חייב להגיד שבפתחה ותכה ותכה בדרך, זה פרטי חיוב של הלכה.
לא, אני אמרתי שהתורה שבעל פה אומרת שבשבתך בביתך ובלכתך בדרך זה פרטים שלה בשוכבך ובקומך.
אבל אתה חייב להגיד את זה גם מהפשט של הפסוק.
למה?
זה מהפשט של זה ככה.
למה? לפי פשט הפסוק אומר שאני צריך שהדברים האלה יהיו על לבבי, ושאני אשנן אותם בארבעה מצבים של הגוף שלי.
מה אמרנו, לך בדרך, אז תגיד שזה גם קומך, מה ההבדל ביניהם?
לא, זה לא אותו דבר בכלל. קומך, זה אני לא הולך.
אז קומך יכול גם שתך ביתך, למה צריך להגיד שכן?
אז אני לא יושב, כשאני גם אני לא יושב, זה ארבעה מצבים, אני לא מבין איך אתה לומד עברית. לשכב ולקום, זה לא ללכת ולעמוד, מה אני לא מבין. טוב, וקשרתם. לא, אנחנו צריכים להתרגל לרעיון הזה. אנשים שלמדו בעיקר תלמוד, יש להם קושי בדבר הזה. להבין שלפסוקים יש משמעות מצד עצמם, בלי קשר להשלכות ההלכתיות. או לאיך שהתורה שבעל פה למדה אותם. בסדר?
אבל לא עושה תחדות בזה?
לא חייבת להיות תחדות בזה.
אבל אני אומר שהמשמעות הלכתית היא מה? היא מכוונת למשמעות?
לא, לך דווקא. מה שאתה אומר, שזה חייב להיות מכוון למשמעות ההלכתית, או שהמשמעות ההלכתית מחויבת, היא בעצמה פשטה כתוב, זה דעתם של חלק מן הראשונים, אבל הרוב לא סובר כך. כן? בבקשה. למשל רש"י לא סובר כך. כן, בבקשה.
הבנתי דבר. אני חושב שמה שהתורה, במקרה הזה, מה שהתורה שבכתב מתארת, זה מצב אידיאלי, ומה שלא מחייב כרגע אף אחד, זה לא מה שקרה, רק מה צבוי, לא יכול לצבות, ולפן לצבא.
יפה, אני בדיוק מקבל את דבריך, שמה שהכתוב אומר כאן, זה המצב האידיאלי, שאיננו חיוב נורמטיבי, הלכתי, ומה שההלכה אומרת זה החיוב ההלכתי. יפה מאוד. טוב, פסוק ה'. וקשרתם לאות על ידיך, והיו לטוטפות בין עיניך. גם פה יש הבדל עצום בין התורה שבכתב לתורה שבעל פה. אם אני אומר, למשל, למחלקה, חבר'ה, אני רוצה שהדבר הזה ימונח לכם בראש. כן? אז מה הכוונה של המפקד כשהוא אומר את זה? האם כוונתו שאנשים יכתבו את הדברים על פתק, יעשו ניתוח פלסטי ויכניסו את זה לתוך הראש? לא, נכון? אז גם הביטוי וקשרתם לאות על ידיך והיו לטפות בין עיניך, הכוונה שהדברים יהיו אצלך עמוק עמוק, כמו שכתוב בספר משלי, קושרם על לוח ליבך, עונדם על גרגרותיך. כן, בבקשה.
שאלה לגבי תוטפות,
אני עוד לא יודע, אני בינתיים בהסבר הפסוק באופן כולל, ובעזרת השם אני מקווה שתינתן לי ההזדמנות גם להגיע לפשט של מילה פרטית זאת או אחרת. כן, אבל אני כעת עסוק אם כן במשמעות הכוללת, שהתורה מדברת על זה שהדברים צריכים להיות מונחים היטב בהכרה. מה התורה שבעל פה מגלה לנו? שהדבר הזה מתממש, מתבצע על ידי קשירה. קשירה בפועל של קוביות של אור ובתוכן פרשיות, כי צריך לקשור על הלילות על הידיים וגם לתוטפת. מה זה תוטפת? זה תכשיט שנשים שמות על המצח, מעל המצח. זה נקרא תוטפת, מלשון נוטף, דבר שנוטף. אז זה היו לתוטפות בין עיניך. בסדר? טוב, עד כאן להיום. שלום.